ערב טוב. מבקש לעסוק הערב לקראת זין באדר, אנחנו בראש חודש אדר, בפטירתו ובזכותו של משה רבינו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל תמיד ועוד יותר בשעות האלה הקשות. אבל הייתי רוצה לפתוח לפני כן רק בפסוק אחד שקראנו השבת. היה על משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. אל הצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. משם ואילך משה כבר עולה לבד. אם נראה הלאה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה. זה כבר אחרי שמשה עולה. אבל כנראה שישנה עלייה שרק הוא יכול לעלות. ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל כבר לא יכולים. עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. דווקא אתה תוכל לקבל אותם. היה כה משה ויהושע משרתו, הנה משה ויהושע מדרגות מדרגות. עכשיו כבר עוזבים את אהרון וחור ושבעים הזקנים, אבל מגיעים למקום מסוים, ויקו משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. לא עם יהושע. גם יהושע מגיע עד מקום מסוים. ואז משה כבר עולה לבד. תראו כמה עליות. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. ועוד פעם עלייה. ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר. ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ועוד פעם. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. הוא הרי כבר שם ארבע פעמים. גבעה ועוד גבעה ועוד גבעה ועוד גבעה. כל החיים הם עליות. וככל שמשה עולה יותר, הוא כבר עולה מעל כולם, הוא עולה רחוק. יהושע כבר במקום שהוא ממתין, אהרון וחור ממתינים, זקני ישראל. כבר שכחנו איך העם עומד מרחוק כשמשה ניגש אל הערפל. מתחילת חייו משה הולך לראות. זוכרים את הדבר הראשון שקרה למשה בסנה? לא כתוב וירא השם או וירא משה את הסנה. וירא השם כי שר לראות. ויקרא. הוא עולה, הוא הולך, הוא מתקדם. עד שהוא עולה שם למעלה למעלה בתוך האש, בתוך הענן, בתוך 40 היום ו-40 הלילה. אנחנו נחזור מיד למשה, רק הערה צדדית עכשיו, אחת, שביום כזה ברחובות ירושלים עיר הקודש היא לא צדדית בכלל. מה שמשה רואה למעלה אנחנו לא יכולים. משה מגיע למדרגות שאנחנו רק יכולים לראות, שהוא מגיע למדרגות שאיננו יכולים להבין. ננסה עוד לתפוס את זה עוד מעט. אז מה הערך בזה? אם איננו יכולים להבין, מה הערך בידיעה שהוא מגיע לזה? עוד נגיע לשאלה הזאת, היא מאוד עקרונית. אבל אנחנו כן יכולים להבין עד איפה אנחנו יכולים לראות. לא אנחנו, נדב, אביהו, 70 מזקני ישראל, עד איפה יכולים לראות? נחזור לפסוק הראשון. היה על משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל. ותחת רגליו, אנחנו מבינים בכלל את המושג הזה? ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. עד שם הם רואים. משם משה רואה. אז מה משה רואה איננו מבינים, אנחנו רק ננסה לנסות להבין מה ערך יש לראות שאיננו מבינים. מה ערך יש לראות את הקולות, להיבהל, לעמוד מרחוק ולשמוע את משה אומר, אל תיראו לבעבור נסות אתכם בה. נדבר על זה עוד מעט. גם את מה שראו, ודאי אנחנו לא מבינים. אבל כתוב וצריך לתפוס. ויראו את אלוהי ישראל, זה כנראה את ההופעה שלו בצורה כזאת, אחרת. אבל הנה ממש מפורש, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. רשי אומר בפרשת משפטים, על הפסוק במקום, אני מזכיר את רשי על פה, כמעשה לבנת הספיר, אומר רשי, ראו מתחת רגליו לבינה מהלבינים של עבודת הפרך במצרים. כמעשה לבנת הספיר. יונתן בן עוזיאל, במקור 2, מביא את המדרש. אני קורא אותו כמו שהוא בארמית של יונתן בן עוזיאל. מי שירצה, חזקוני מעריך בו. וזקפו נדב ואביהו ית עיניהם. הרימו את עיניהם. וחמון ית עיקר אלה די ישראל, וראו את כבודו יקר, את הכבוד, את ההופעה של אלוקי ישראל. ותחות הפיפורים, ותחת כיסאו, דריגלוי דמייצה תחות קורסי, השרפרף ששמים לרגליים, במושגים שלנו, היי כעובד אבן ספירינון, נראה כאבן ספיר. אבל המילה ספיר אומרת להם מילה אחרת. מדקר כדי שיזכרו. מי? מי צריך לזכור מתחת כיסא הכבוד? כביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא. נדקר שיעבודה דשעבידו מצרי עד בני ישראל בתינה ובלבנים. כדי להזכיר לפניו את השיעבוד ששיעבדו את בני ישראל בתיתו בלבנים. ואבו נשיה בת שני עד תינה עם גוברי הון. והיו הנשים רומסות בתית ברגליהם. האנשים עם הנשים. הבת תמן ריבה מפנקת. מעברת. הייתה שם אישה אחת, צעירה, מעוברת, שעמדה ללדת. ואפילת ית עובר. ונפל עוברה בתוך התית, ואית בתיש עם תינה, ונרמס עם התית. נחת גבריאל, ובגרסאות אחרות מיכאל, ועבד מיני לבינתה, ועשה מזה אבן, לבינה, ואסקי לשמי מרומה, והעלה את זה לשמי המרום, ועד כני גילונדק, תחות הפיפורין דמרי אלמה, ועשה מזה את השרפרף, וזה מונח תחת כיסא הכבוד. זיווי מראהו, היי כעובד אבן טבע, והי כתקוף פר שמיה, כד אינון ברירין מן ענניה. מראה האבן כאבן הספיר, במדרש אחר כאבן השפיר, כמו השפיר והשליה של היולדת. כמעשה לבנת אבן שפיר. לא מבין מה כתוב פה. אבל אני מבין שמתחת לכיסא הכבוד ישנה לבנה. הלבנה הזאת היא מהדמים האלה של ילדות וילדים ואמותיהם ואבותיהם שנרמסים בתית ונעשית מהם לבנה. היא אבן ספיר שמזהירה מתחת לכיסא הכבוד. אולי ברגעים ובימים שבהם ההיגיון כל כך מעוות וחולני כבר, אינני מדבר עליהם. הם אינם ראויים לדיבור, לא על תתי המפלצות ההם. לא תתי חיות, כי אין חיה שלא תיפגע מהשוואה אליהם. לא על תתי המפלצות הללו, אלא על העיוות שלנו, אצלנו, על מחלת השחיקה. מהי ברגעים הקשים האלה כדאי לזכור שמבין העננים ישנה אבן ספיר. היא בנויה מהתינוק הזה שנפל לפית. והוא מצטרף אל הרבה תינוקות שנופלים לפית הזה במציאות שאנחנו כל כך מכירים כל יום ויום. זה השמיים שצריכים להיות טהורים, מכוסים עננים רבים, מפני שיש מי שגורמים לעננים האלה להיות בעולם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. אולי העיסוק דווקא בשעה הזאת בעניינו של משה רבינו מקבל משמעות הרבה יותר גדולה. זין באדר הוא לא רק יום פטירתו של משה, הוא גם לא רק יום לידתו של משה. זין באדר לפי חז"ל הוא יום החשבונאות של הרבי הגדול, של המנוולים שלנו היום, של המן הרשע, של הוגה הפתרון הסופי. וכשהמן הרשע הפיל פור, חז"ל אומרים שהוא שמח מאוד כשהפור נפל בחודש שמת בו משה רבינו. דברים ידועים. הנה הגמרא במקור 3, הפיל פור הוא הגורל, תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, אבל גם בשבעה באדר נולד. פעם עסקנו בגמרא הזאת, ואני מבקש ללכת אליה מכיוונים נוספים. מדרש פלאי. צריך לנסות להבין מה עובר על המן הרשע. איש נאור, משנה למלך, שקם פתאום בבוקר ומחליט שצריך להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. מה רעיונו? אבל בעיקר כיצד הוא מוצא לעצמו איזה מין רגע של קורת רוח, של שמחה, זה ילך לי, כשהוא מוצא את החודש שמת בו משה. למה זה כל כך מעניין אותו? מה בא לבטא כאן המדרש הזה? ומה קורה כאשר מתברר לו שהוא לא רק מת אלא גם נולד? מה כתוב פה? מה הרעיון שיש פה? המהר"ל מפראג אומר במקור 4, ואני אקרא חלק מדבריו בלשונו, ואני אומר מראש, הדברים הם מאוד לא מובנים, אנחנו נשאיר אותם לעצמנו קצת ככתב חידה, ואז נתחיל את הכל. טיפיל פור הוא הגורל תנה, כיוון שנפל פור בירח שמת משה רבן, שמח. והוא לא ידע שבשבעה באדר מת משה רבינו עליו השלום, ובשבעה באדר נולד משה רבינו עליו השלום. עד כאן הציטוט. פירוש. כי לכל דבר יש זמן מוגבל. אין לך דבר שאין לו שעה. לכל דבר יש זמן מוגבל, כי אם זה דבר, אז יש לו התחלה, יש לו סוף. וכאשר הפיל המן גורלות לדעת איזה זמן שהוא סוף ישראל. המן בא אל אחשוורוש ואומר לו, ישנו עם אחד. והוא לא פועל לפי הכללים, הוא פועל לפי משהו מחוץ לכללים, זה נראה נצח. אבל לא יכול להיות, כי חייב להיות סוף לכל דבר. וצריך למצוא את הסוף של הדבר האינסופי הזה. איך מוצאים את זה? זה מה שהוא מחפש. איך מוצאים את הסוף של האינסוף? לכן המן לא מבקש להרוג לא צדיקים ולא חסידים ולא קדושים, אלא רק תואר אחד במגילת אסתר. יהודים. וזה דבר שאין לו סוף. זאת המעלה הגדולה ביותר שיש, אין לזה סוף. והמן שמייצג את הסוף של העולם. המן שמתעלה מעל כל מקום. תעקבו אחרי מלחמות עמלק בהיסטוריה. מרפידים, דרך אגג, דרך המן. הם מעולם לא היו על משהו מוגדר. הם מעולם לא היו באותו מקום. הם פעם היו ברפידים, ופעם בגלבוע, ופעם בשושן הבירה, ופעם פה, ופעם פה. הם במגמה אחת. לנסות לעקר את הנצח מהעולם הזה. לא יכול להיות שבני אדם מייצגים אין סוף. זה מרגיז. אין להם שום מגמה למפלצות האמליקיות האלה, ולא ליורשיהם. תן להם הכל, הם לא רוצים את זה. רק לשרש את הנצח. כתוב שם בפרשת זכור, אשר קרחה בדרך. קפץ לתוך אמבט ירות תחת. קרחה, חירר את המים. אבל כשתקפוץ לתוך אמבט ירות תחת, אתה תמות. בכלל לא אכפת לו שהוא ימות. לא מעניין אותו. אין לו שום עניין בלחיות. כך לימדו אותו. ובלבד ש... הנצח הזה לא יופיע. חשוב מאוד לדעת את זה, כאשר מנסים לחשוב איך פותרים את זה. ולברוח לכל מיני זוויות מטופשות, כאילו הן יכולות לפתור את המלחמה בלוחמי הנצח. אז לכל דבר יש זמן מוגבל. וכאשר הפיל המן גורלות לדעת איזה זמן שהוא סוף ישראל, שומעים את הביטוי, צריך להיות זמן שהוא סוף לישראל, כמו שיש זמן שהוא סוף לשולחן, גם לי הפרטי יש סוף. ופתאום מסתבר לו, שגם למשה רבינו יש סוף. והרי משה רבנו הוא האדם שכמעט הגיע לזה שכבר מגיע לו שלא יהיה לו סוף. נו, אז אם למשה רבנו יש סוף, והוא מייצג את המציאות הזאת של ישראל, אז גם לישראל יהיה סוף. בוא נקרא את לשונו. וכאשר הפיל המן גורלות לדעת איזה זמן שהוא סוף ישראל ונפל באדר, אז שמח, כי בזה הזמן מת משה, שהוא רבם של ישראל, והוא נחשב צורת כל ישראל. לא ניכנס למושג הזה במערל צורה, אבל פירושו לא החומר הטכני, אלא המהות הקבועה של ישראל. ננסה להבין את זה עוד מעט קצת. ולפיכך חשב, כאילו יש כאן היעדר כל ישראל, כאשר ראה כי משה רבינו עליו השלום, מת בזה החודש. אתם זוכרים מה עשה עם ישראל, כאשר עם ישראל ראה שמשה רבינו רוצה למות? רש"י מתאר לנו את זה נפלא, ותיאור נפלא, בסוף פרשת האזינו, כתוב שם, בעצם היום הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל הר העברים, ומות שם כאשר נאסף אהרון אחיך. אז רש"י אומר, מה זה בעצם היום הזה? כשמשה רבינו עמד למות, עמדו בני ישראל ואמרו, איך יכול להיות? מי שקרא את הים, מי שהוציא אותנו ממצרים, מי שהוריד את המן, מי שנהיה לאיש האלוקים, אתה כל הזמן אומר שהמוות הוא מצב של נפילה אחרי גן עדן. הנה יש אדם שהגיע לזה. אז למה שהוא ימות? טענה אמיתית. ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, בעצם היום הזה, אני אומר לו עלה אל הר העברים במראית אורו של יום, בשיא השמש. ואף אחד לא יוכל למחות. צריך להבין בהמשך. אז למה כל כך חשוב שהוא כן מת בסוף? נגיע לכל הסוגיה הזו, היא סוגיה מרתקת. ואת זה מצא להבדיל המן הרשע. המן הרשע קלט שיש סוף לאדם שהוא בשר ודם. מה לעשות שאצלנו גם משה רבינו הוא בשר ודם, בניגוד לכל מיני דברים אחרים שצמחו בבית ספרנו? ואדם שהוא בשר ודם הגיע למדרגה שמבחינה רעיונית, פילוסופית, אולי כבר היה מנצח את המוות, והנה התגלה שבכל זאת יש סוף. אז עמלק, הנחש, כמו שהוא נקרא בעולם הקבלה של ישראל, מנצח, יש סוף. נציג הסוף, נציג החידלון, נציג הרוע, נציג המוות, גילה שיכול להיות סוף. אז מה עושים? ולפיכך חשב כאילו יש כאן היעדר כל ישראל, כאשר ראה כי משה רבינו עליו השלום מת בזה החודש. ודעתו היה כי החודש הזה שהוא סוף ותכלית החודשים, אדר זה סוף החודשים, החודש השנים עשר, אחר כך מתחיל ניסן. ולמה ניסן הוא הראשון? כי אז התגלה שבני ישראל יכולים לנצח את מה שנראה כמחליט וכסופי בעולם, את מצרים. הרי בניסן יוצאים ממצרים. ואז ברגע שניסן הופך להיות ראש החודשים, אדר הוא סוף החודשים. נו, אז אם ניסן הוא תחילת הניצחון של ישראל את הרע בעולם, יהיה אדר הסוף של ישראל. כי לכל דבר יש סוף. לדעתו היה אם כן, כי החודש הזה שהוא סוף את תכלית החודשים גם כן, מורה חס וחלילה על תכלית וסוף ישראל. ולכך נפל הגורל בחודש הזה לומר, כי בזה החודש הוא סוף ישראל. ולכך מת בו משה, רבן, שהוא נחשב צורת ישראל, ולא ידע כי בשבעה באדר נולד גם כן. פירוש זה, כי הדבר שהוא שלם, התחלתו וסופו מתחברים באחד. כמו שתראה בכדור שהוא שלם, שמתחבר סופו אל תחילתו, והוא השלמה לגמרי. הדברים הם מאוד קשים. אדרבה, מותו של משה רבינו שמתחבר אל תחילתו של משה רבינו, לא רק שלא מעיד שיש למשה רבינו סוף, אלא הוא מעיד על ההשלמה שיכול להגיע אליה בשר ודם לאין ארוך ממה שהיה יכול להתגלות אילו היה מצב של משה רבינו לא מת. כי הדבר השלם מתחבר הסוף שלו אל ההתחלה. הלוויתן שמתואר במעשה הבריאה, זה הלוויתן שבסוכת אורו של לוויתן אנחנו רוצים לאכול בגאולה, בסוכת אורו של לוויתן. הלוויתן הוא החיה, מתארים חז"ל, שמכניסה זנבה לתוך פיה. השלם הוא דבר שכל מי שנמצא באיזשהו מקום באמצע לא רואה את כל הכדור. כי הוא נמצא על איזשהו קטע בכדור. ואז הוא יכול לחשוב שהוא יכול לרדות בעולם, לשלוט בו. אם אני משנה למלך ויש לי 127 מדינות מהודו ועד כוש, אני שולט בכל. אתה לא קולט שמה שאתה רואה הוא קטע אחד, זה זמן אחד, במקום אחד. ולא ידע שבאותו היום שמת, באותו היום נולד. הדברים עמוקים מאוד. כדי להבין אותם, אני רוצה באמת קצת להיכנס ליורצייט של משה רבינו. קצת ללמוד את מעשה פטירתו של משה. הדברים ארוכים, נראה כמה שנספיק. אני רוצה לפתוח במקור די ארוך לפנינו, במקור 5, נקרא לפחות את חלקו. מדרש דברים רבה, ממש ממש בסוף מדרש רבה על התורה. המדרש מתחיל הרבה לפני המקום שהוא מתחיל פה במקור 5, ובאמצע, אחרי דו שיח ארוך שבו מתחנן משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל, אומר לו: ריבונו של עולם, אברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת, ההר הטוב הזה והלבנון. והקדוש ברוך הוא אומר לו: לא. הוא מתחנן לפניו: אם אני לא אוכל לבוא לשם כבן אדם, כמשה רבנו, תביא אותי סתם כאחד מכולם. אומר לו: לא. אומר לו: אם לא כאדם, אז אולי כאוף. אומר לו: לא. אומר לו: אם לא כאוף, אז כמשהו, כפרח, משהו. אני רק רוצה להגיע לשם, אני רוצה להיות שם. אני, אגב, שאלה תמוהה, אני בטוח שכולם שמו לב, אני שמתי לב היום פעם ראשונה, מה המילים האחרונות האחרונות שנאמרות למשה רבינו, האיש שעולה ועולה 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 ושר לראות מהפעם הראשונה שפוגשים אותו? מה שתי המילים החותמות שנאמרות למשה רבינו בחיים? הסוף זה איך הוא מת. זה כבר תיאור של מות משה. מי כתב את הפסוקים האחרונים? יש דיון ארוך אם הקדוש ברוך הוא מכתיב ומשה כותב בדמע וימות משה. האם יהושע כותב את זה? המילים האחרונות שאומר הקדוש ברוך הוא למשה זה פלאי פלאות. חלק למד בדברים: ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו. עוד פעם ויעל. אגב, מערבות מואב אל הר נבו אי אפשר לעלות. זה מאוד ארוך. זה לא לעלות להר סיני. ערבות מואב והר נבו, שני צדדים בכלל. מבינים כמה הוא עלה מערבות מואב עד הר נבו? זה פסוק שלא מתאר פה עלייה גיאוגרפית של שתי דקות. זה גם לא היה ביום הזה. ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד הדן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו, עיר התמרים עד צוער. כך מעניין אגב שהדבר האחרון שעוסקים בו עם משה רבינו זה הארץ. לא התורה. הארץ שאני רוצה לבוא אליה. על האתרים שבה. על שמות המקומות. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. הראיתיך ועיניך. ושמה לא תעבור. אלה המילים החותמות את הדברים של הקדוש ברוך הוא למשה בתורה. משה רבינו, לא תעבור. אתה בשר ודם. משה שנכנס למראה האש בהר סיני, משה שהיה 40 יום ו-40 לילה, התורה מסתיימת בלא תעבור. את זה דורשים חז"ל, לא תעבור בשום צורה שהיא. לא כמשה, לא כאדם, לא כאוף ולא כפרח. לא תעבור. אולי מפני שמי שהוא צורתם של ישראל ורבם של ישראל, צריך שיקבר במקום שמעיד על זה שעוד לא נגמרה חובת העלייה. עוד לא הגענו. עדיין אנחנו בצריך לעבור. אולי מקום קבורתו שלא נודע חשוב מאוד שנדע שהוא לא נודע. כל מה שנודע הוא שהוא עוד לא במקום שצריך להיות. לך אל גם אחרי מותו של משה. התפקיד הזה נמשך. ואז אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גבריאל, צא והווה נשמתו של משה. אני רוצה להבין את המושג הזה שהמהר"ל דיבר עליו, ולהבין את המן הרשע, משה הוא צורתם של ישראל. אני רוצה להבין את זה קצת. אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גבריאל, צא והווה נשמתו של משה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי שהוא שקול כנגד 60 ריבו. איך אני יכול לראות במותו? אתם שומעים את הדברים בפתיחה? זה לא הוא. מבחינתי מותו זה מותו של כלל ישראל. אני לא יכול. ומי שיש בו דברים אלו, איך אני יכול לעשות לו קצף? אחר כך אמרנו למיכאל צא והווה נשמתו של משה. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני הייתי לו רב, והוא היה לי לתלמיד. ולא יכול אני לראותו במותו. מלאכים מבקשים שחרור מהתפקיד. את הפקודה הזאת אני לא יכול לבצע. ואחר כך אמר לסמאל הרשע, צא והווה נשמה של משה. מיד לבש כעס וחגר חרבו ונתעטף אכזריות והלך לקראתו של משה. כמובן שיש כל כך הרבה מה לדבר במדרש, אנחנו רואים את זה ככה מלמעלה, וזה עוד ועוד 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 נדבכים. כיוון שראה אותו שהוא יושב וכותב שם המפורש, וזוהר מראהו דומה לשמש. והוא דומה למלאך השם צבאות. היה מתיירא סמאל מן משה. אמר ודאי שאין המלאכים יכולים ליטול נשמתו של משה. בטרם שהראה סמאל את עצמו למשה, היה משה יודע שבא סמאל, וכיוון שראה סמאל את משה אחזת ורעדה וחילקה יולידה, ולא מצא פתחון פה לדבר עם משה, עד שאמר משה לסמאל, אין שלום, אמר השם לרשעים, מה תעשה בכאן? אין שלום, הכוונה היא שולם עליכם, בנוסח שמגיע לך. אין שלום, אמר השם לרשעים, מה תעשה בכאן? אמר לו, ליטול נשמתך באתי. אמר לו, מי שגרך? אמר לו, מי שברא את כל הבריות? המן. ולכל הבריות יש סוף. וגם לך יש סוף. אמר לו, אין אתה נוטל נשמתי. אבל מי שברא את כל הבריות אמר כן, לך תודיע לו שאין הסכמה. אמר לו, כל באי העולם נשמתן מסורים לידי. אמר לו, יש בי כוח מכל באי העולם. אמר לו, מה כוחך? אמר לו, אני בן עמרם שיצאתי ממעי אמי מהול. קודם כל זה פלאי פלאות. אני בן עמרם. יש לי אבא. ואמא. ואני הבן של עמרם. ויצאתי ממעי אמי. מהול. ולא נצרחתי למהולים. ובו ביום שנולדתי מצאתי פתחון פה. והלכתי ברגליי ודיברתי עם אבי ואמי, ואפילו חלב לא ינקתי, וכשהייתי בן 3 חודשים התנבאתי. ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש. וכשהייתי מהלך בחוץ נכנסתי לפלטרין של מלך ונטלתי כתר מעל ראשו. וכשהייתי בן 80 שנה עשיתי אותות ומופתים במצרים. והוצאתי 60 ריבו לעיני כל מצרים, וקרעתי את הים ל12 קרעים, והפכתי מי מרה למתוק, ועליתי ודרכתי דרך בשמיים. ראיתי תופס במלחמתן של מלאכים וקיבלתי תורה של אש. ודרתי תחת כיסא אש וסוכתי תחת עמוד אש. כל רעיונות האש, אש אדם לא יכול לעמוד באש. אדם עומד ביסודות האחרים של הטבע. אדם מתמודד עם אפר, עם רוח, עם מים, לא עם אש. וסוכתי תחת עמוד אש, ודיברתי עמו פנים בפנים, וניצחתי בפמליה של מעלה, וגיליתי רזיהם לבני אדם, וקיבלתי תורה מימינו של הקדוש ברוך הוא. מימינו, איך כתוב בפסוק? אש דת למו. ולימדתי אותה לישראל. זאת אומרת, אני המחבר את פה ואת שם, איש האלוקים, מה אתה נכנס פה לעניין? אתה לא מהצד הזה ולא מהצד הזה שלי. אני קיבלתי את האש וחילקתי אותה ל12 חלקים. אגב, הפרשה האחרונה של התורה הזו שעוסקת במותו של משה, מויה על משה ועד לעיני כל ישראל, היא 12 פסוקים. חילקתי את הכל ל12 חלקים, וקראתי את הים ל12 חלקים, והעברתי את התורה ל12 חלקים, והוא חי 120 שנה, 12 חלקים. ולימדתי אותה לישראל, ועשיתי מלחמה עם סיחון ועם אוג, שני גיבורי עובדי כוכבים, שבשעת המבול לא הגיעו מים לקרסוליהן מפני גובהן, והעמדתי חמה ולבנה ברום עולם, והקיטים במטה שבידי. הוא לא אומר, יש לי כוח. הוא אומר, זאת אומרת, שמכוח אחר ניצחתי, ואתה לא רלוונטי לכוח שממנו ניצחתי. אתם יודעים איפה מתברר הכוח שלו פעם ראשונה? פורים מול עמלק. כשעמלק מגיע ברפידים, צריך להילחם בו. וזו מלחמה מסוג אחר, זאת לא מלחמה מהסוגים של סיחון, של אוג, של כולם. זאת מלחמה מסוג אחר, את המלחמה הזו מנהלים בשתי חזיתות. יהושע צריך ללכת להילחם עם עמלק ועם עמו לפי חרב, נכון? הוא חולש, ולמטה בעמק נלחם, ומשה צריך לשבת על הגבעה. והיה כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, הידיים, אל תטעו, אל תהפכו את משה לכוח אלי חלילה. ידיו של משה? לכן לא נודע מקום קבורתו, כדי שלא נהפוך את זה למה שלא נכון. אלא משה מלמד שכדי להילחם בעמלק צריך שני כוחות. בטח שצריך את יהושע בעמק עם החרב חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. ודאי. צריך לברר את המלחמה עד הסוף, על כל פרטיה. עם גדר ובלי, ועם מלחמה ובלי. אבל יסוד הניצחון הוא לא בעמק של יהושע, אלא במשה שמרים את ידיו ומרומם את הקדוש ברוך הוא ואת ישראל אל המקור. כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל, מפני שכשישראל מסתכלים כלפי מעלה, מיד הם מתגברים. צריך להבין, כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, אז השורש הזה הוא השורש המנצח. ובמלחמה עם מי שמייצג את שורש הרע, שאין לו מקום ואין לו עיר, והוא נלחם פעם ברפידים ופעם בשושן, צריך להילחם עם השורש. בלי משה שירים את ידיו, ואהרון וחור יתמכו את ידיו מזה ומזה. אהרון וחור זה אגב לוי, הכהונה, וחור זה יהודה. בלי שידיו של משה יורמו על ידי הכהונה והמלוכה של ישראל, לא יוכל להיות ניצחון של השורש את השורש. משה לא בא ואומר, אתה יודע כמה כוח יש לי, כי אז טענתו של סמאל היא צודקת. אז יש לך 1,000 כוח. אני אבל כל הנשמות מסורות בי. משה בא ואומר, יש לי כוח מסוג אחר. אני חיברתי ארץ ושמיים. ומול זה אין לך יכולת. זאת צורתם של ישראל, חיבור שמיים וארץ. לכן, דרך אגב, במילה אחת, מגילת אסתר היא המגילה שלנו. מגילת אסתר היא מגילה של ההתעוררות שלנו. מגילת אסתר היא מגילה לא רק של תורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה מחליטה איך פועלים פתאום, קובעים לצום, קובעים להתענות. לא סתם תורה שבעל פה. הזכרנו פעם מדרש מפליק שאסתר פונה אל מרדכי, ואומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי. הזמן של הצום, של התענית, לפי התאריכים במגילת אסתר, היה בחודש הראשון בניסן. אז נודע הכל. ואז עונה למרדכי, אבל אסתר, איך אני אוכל לעשות את זה? הרי מחר פסח, ואי אפשר לצום בפסח. זה לא סתם יום טוב. קראת מי שלא אוכל מצה. והיא עונה לו אסתר, זקן שבישראל, אתה אומר פסח מחר? אם אין ישראל, בשביל מה פסח? אתה אומר פסח? מגילת אסתר היא הבירור שיש בעולם נצח שקוראים לו עם ישראל. פסח הוא בשביל ישראל ולא ישראל בשביל פסח. פסח נולד לעולם כדי לשרת את הנצח הזה שנקרא ישראל. יום יבוא ולא יהיה פסח, כי לא נצטרך פסח, כי יש שיעבוד מלכויות עיקר ולא נזכיר את פסח. אבל היהודים זה אין סוף, ואת זה ששוכחים לשנייה, יש לעמלק כוח. לכן צריך שיעלו ישראל עיניהם כלפי מעלה. ואת זה הוא עונה לו, משה לסמאל, אני בשורה האחרונה של מקור 5. והעמדתי חמה ולבנה ברום עולם, והקיטים במטה שבידי, והרגתים את סיחון ואוג. מי יש בבאי עולם שיכול לעשות כן? לך רשע מכאן, משה לסמאל. מה זה לסמאל? השליח של הקדוש ברוך הוא. לך רשע מכאן, אין לך לומר כן. לך, ברח מלפניי. איני נותן נשמתי לך. נדרש. מיד חזר סמאל והשיב דבר לפני הגבורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לסמאל, בוא והווה נשמתו של משה. אני אמרתי לך להתחיל איתו דברי תורה. לעבודה. מיד שלף חרבו מתערה ועמד על משה. מיד קצף עליו משה ונטל את המטה בידו שחקוק בו שם המפורש. ופגע בו בסמאל בכל כוחו. עד שנס מלפניו ורץ משה אחריו בשם המפורש ונטל קרן הודו מבין עיניו ועיוור את עיניו. זאת קרן ההוד של משה שקרן אור פניו. יש לו מסווה, כי הוא בשר ודם. אבל הוא גילוי לכולנו שאפשר לחבר ארץ ושמיים. אני כבר מבליע משהו מההמשך. ומאיר שמחה מדווינסק, המשך חוכמה, שבשיעורים האחרונים אנחנו מתרגלים שאי אפשר בלעדיו. כמה שיעור הקודם דיברנו עליו, אם אני לא טועה. המשך חוכמה שואל שאלה מדהימה, ממש במשפט. היא מסבירה את הכל. אני לא אכנס אליו בקריאה בפנים, בעל פה, בגלל הזמן. המשך חוכמה אומר, הרמב"ם מלמד אותנו ב-13 העיקרים שלו, שאחד העיקרים הוא להאמין בנבואת משה רבינו, חוץ מהאמונה בשאר דברי הנביאים שהם אמת. מה ההבדל בין האמונה בנבואת משה לכל שאר הנביאים? הרמב"ם מסביר בהלכות יסודי התורה שההבדל הוא שכל שאר הנביאים, יכול להיות שיבוא נביא אחר וישנה מדברי, וזה בסדר גמור. כמו החכמים, כמו שיש כללים שבית דין קובע הלכה, ואם בא בית דין גדול ממנו בחוכמה ובמניין, הוא קובע הלכה בהתחשב בדברים הקודמים אחרת, גם נביא יכול לשנות דברי נביא קודם. חוץ ממשה רבינו. משה רבינו כתוב, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מסביר הרמב״ם, וגם בך יאמינו שנבואתך היא לעולם. כך הרמב״ם אומר. עכשיו זה לא הסבר פרשנות, הרמב״ם אומר שמי שלא מאמין בעיקר הזה לפי הרמב״ם, אז חסר לו בעיקרי האמונה. שואל רב מאיר שמחה מדווינסק שאלה כל כך יפה. תעזבו עכשיו אותנו, הוא אומר. זאת אומרת שמשה רבינו לא יכול לטעות. זאת אומרת שמשה רבינו בשלב מסוים איבד את הבחירה החופשית. אז אם הוא איבד את הבחירה החופשית, אז מה יהיה? אומר המשך חוכמה, נכון, משה רבינו הגיע לשלב שבו הוא בחר לאבד את הבחירה החופשית. אתם יודעים איך אפשר להסביר את זה? מהצד ההפוך. כמו שפרעו הגיע למצב שבו הוא בחר לאבד את הבחירה החופשית מהצד ההפוך. יש רגע שבו אתה כל כך מכביד את לבך, שכבר איבדת את הבחירה. זה מה שקרה לפרעו. אחרי המכה החמישי, השישי, השביעי, ויכבד השם את ליבו, וכולנו שואלים למה השם מכביד בחירה חופשית. פעם הסברנו את העסק של פרעו במשל מאוד פשוט. כשאדם מחליט לקפוץ, מבניין בין לא יודע כמה עשרות קומות. יש לו בחירה חופשית אם יתפוס או לא. הבחירה החופשית הזאת נמשכת גם כשהוא כבר מתקרב לגדר. עדיין יש לו בחירה חופשית. הבחירה החופשית הזאת ממשיכה להיות קיימת גם כשהוא כבר הביא רגל אחת. זה סתם. עדיין יש לו. הבחירה החופשית נמשכת אולי גם כשהוא העביר את השנייה. יכול להיות שהיא עוד קיימת גם כשהוא מחזיק את האצבעות. עכשיו הוא קפץ. באוויר, במקביל לקומה ה-20 ומשהו, הוא אומר, פוס! מתחרט, בחירה חופשית. עקרון הבחירה החופשית בתא? מה פתאום? עקרון הבחירה החופשית הוא כל כך חזק, שזכותך לבחור בעיבוד הבחירה החופשית. בקפיצה למטה זה מובן לנו, כי אנחנו יותר יודעים איך יורדים מאשר יכולים. אותו דבר קיים גם בלמעלה. מה שקיים בלמטה קיים בלמעלה. מה שקיים בלמטה קיים בלמעלה פי כמה, רק אנחנו מכירים את הלמטה. אומר המשך חוכמה, אתם יודעים למה היה כל כך חשוב לנו לראות את הקולות, להגיד אי אפשר לעמוד בזה, לקרוא למשה רבינו ולהגיד לא יכולים לדבר אתה עמנו ונשמע? יודעים למה זה היה חשוב? כדי שנדע שראינו את הסיפור הזה. היינו שם. ראינו איך מחברים ארץ ושמיים. כולנו ראינו איך הארץ והשמיים יכולים להתחבר יחד. ראינו שאפשר לעלות, ראינו שאפשר לבחור, עד כדי מדרגה כזאת שכאילו, כאילו, כאילו, כבר אין לי בכלל בחירה. אני טוב, אני רוצה טוב, אני כבר מגיע לכוח שאין לסמאל מה לחפש איתי. במילים לא יפות, משה רבנו אומר לסמאל, אדוני, ומחוץ לתחום השיפוט שלך, אני בין הכיסאות. אני מאורגן. אותי לא המלאכים יכולים לשפוט ולא בני האדם. כי אני נמצא במקום מחוץ לשטח הטריטוריאלי. אני נמצא באיזשהו מקום, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי. אין לך כאן סמכות שיפוט. אין לך פה סטנדינג. לך מפה. רשע. ואז הוא בא עם החרב. ואני חוזר למדרש. מיד שלף חרבו מתארה, זה שורה רביעית, ועמד על משה, מיד קצף עליו משה ונתן את המטה שבידו שחקוק בו שם המפורש. יש לי מטה, אבל במטה הזה חקוק שם המפורש. הוא פגע בו בסמאל בכל כוחו עד שנס מלפניו ורץ אחריו בשם המפורש, ונטל קרן הודו מבין עיניו, זאת קרן ההוד שקרן משה אור פניו ממה שהרגע אמרנו. ואת זה בני ישראל צריכים לראות, את זה ואת המסווה. שנראה עוד פרשה אחת בהמשך. ועיוור את עיניו עד כאן עלתה למשה. עיוור את עיניו, הכוונה היא את העין הרעה של מלאך המוות. הוא קצת יקה. הוא עיוור את עיניו. יכולת לשלוט בעינו של סמאל. אבל רק עד כאן עלתה לו למשה. סוף רגע יצאה בת קול ואמרה, הגיע סוף מיטתך. טוב, זה כבר לא סמאל, זה קרבת קול. נו, מה עושים עכשיו? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור אותו היום שנגלית עליי בסיני ואמרת לי לך וישלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. זכור אותו היום שהייתי עומד על הר סיני 40 יום ו-40 לילה, האזכור הראשון זה הסנה. האזכור השני זה כשחזרתי לשם 80 שנה אחר כך בהר סיני. זכור אותו היום שהייתי עומד על הר סיני 40 יום ו-40 לילה, בבקשה ממך, אל תמסרני ביד מלאך המוות. אתם יודעים מה אומר משה? משה אומר, ריבונו של עולם, מיטה שלי פירושה, שלא חיברתי שמיים וארץ. כי אם למלאך המוות יש כוח שליטה עליי, לא חיברתי ארץ ושמיים. אל תמסרני ביד מלאך המוות. יצא בת קול ואמרה לו, אל תתיירא. אני בעצמי מטפל בך ובקבורתך. אתם זוכרים את לבנת הספיר? יש כאלה בעולם שהקודש ברוך הוא מטפל בקבורתם. יש כאלה בעולם שלא נשאר לנו מהם, אולי אפילו לא אפר. וכל מה שהם ביטאו במותם היה ישראל, ישראל, ישראל. העצמיות הפרטית התבטלה לחלוטין. לא נשאר כלום. לכן יש הכל. כי אין שום דבר שתופס נפח פרטי. להם יש בית קברות שנמצא מתחת כיסא הכבוד. אבן, לבנת ספיר. אתם זוכרים מה זה אבן בעברית? אבן זה אב ובן. וזאת האבן של אבות ובנים שכמו משה רבינו, מלאך המוות זה לא מלאך המוות. אני מטפל בך ובקבורתך. המלחמה הייתה לא בך, אלא באין סוף שאתה מייצג. את האחריות על הניצחון של האין סוף הזה אני לוקח. כשפה למטה ישכחו את זה, והכי נורא, כשפה למטה אנחנו נשכח את זה. אני מטפל בלבנת הספיר. לא יודע מה משה רבנו יכול לראות, אבל אני יודע מה יכולים נדב ואביהו ו70 הזקנים לראות. איך האין סוף שמשה רבנו רואה למעלה נמצא בנו, כאן, למטה. אל תתיירא, אני מעצמי מטפל בך ובקבורתך. אבל תראו שזה לא מספיק. באותה שעה עמד משה וקידש עצמו כשרפים, וירד הקדוש ברוך הוא, ירד. משה עלה, הקדוש ברוך הוא ירד. זה קרה עוד פעם אחת. היה על משה, וירד השם על הר סיני. ואנחנו היינו שם כדי לראות שאנחנו לא רואים, אבל כדי לדעת שמשה כל כוחו הוא, מפני שהוא נציגנו, כמונו, בשר ודם, בן אמרם, שיצאתי ממעי אמי. וירד הקדוש ברוך הוא משמי שמיים העליונים ליטול נשמתו של משה. ושלושה מלאכי השרת עמו, מיכאל וגבריאל, שסרבו בהתחלה. וזגזגאל. מיכאל הציע מיטתו של משה, וגבריאל פרס בגד של בוץ מרשותיו, וזגזגאל מרגלותיו. מיכאל מצד אחד, וגבריאל מצד אחד. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, השקף עיניך זה על גב זה, והשקיף עיניו זה על גב זה. אגב, איזו מילה בעברית ללעצום את העיניים. להשקיף זה לראות. משה צמאל, מה הוא עשה לו בעיניים? עיוור אותו. איך קוראים בעברית ללעצום את העיניים של משה? להשקיף את העיניים זה על זה. עכשיו אתה תלמד אותנו איך רואים כשהעיניים נראות עצומות. משה אמת ותורתו אמת. העיניים ימשיכו לראות, מושקפות. אמר לו, הנח ידך עליך זה. שם נמצא הלב. גמרנו את העבודה עם הראייה, עם העיניים, עם הראש. הנח ידך על החזה. והניח ידו על החזה. אמר לו, עקף רגליך זה על גב זה. זה כבר כוח המעשה. ההורדה למציאות. ההליכה בקרקע. הקיף רגליו זה על גב זה. אבל זה לא נגמר. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לנשמה מתוך גופו. אמר לה, ביתי, 120 שנה קצבתי היותך בגופו של משה, עכשיו הגיע קיצך לצאת. צאי, אל תאחרי. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, יודעת אני שאתה אלוה כל הרוחות וכל הנפשות, נפש החיים והמתים מסורים בידיך, ואתה ברתני, ואתה יצרתני, ואתה נתתני בגופו של משה 120 שנה. ועכשיו, יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה? שלא נראה בו רוח סרוחה מעולם ולא רימה ותולעה, לכן אני אוהבת אותו, ואיני רוצה לצאת ממנו. או זירה חדשה, ויכוח בין הקודש ברוך הוא לביתו, לנשמה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נשמה צאי, אל תאחרי. מה דואגת, שאתה עברי לגוף אחר? אני מתחייב. ואני מעלה אותך לשמי השמיים העליונים, ואני מושיבך תחת כיסא כבודי. אינני יודע מה יש שם, אבל שם נמצאת לבנת הספיר. ואני מושיבך תחת כיסא כבודי, אצל קרובים ושרפים וגדודים. אתם אגב זוכרים במילה אחת, מה הציע הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשמשה פחד ממה לענות למלאכים, שאמרו מה לילוד אישה בינינו? הוא אמר, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. מה אמר לו משה? אף על פי כן, אחוז תחת כיסא כבודי ואחזר להן תשובה. אומר רב נחמן, הזכרנו אותו פעם, לא יודע מה יש תחת כיסא הכבוד. יש לך יתרון אחד שאין להם, כנסת ישראל, לבנת הספיר. ואז אומר להם משה, תורה זו שאתם רוצים, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למצרים ירדתם? לפרעון השתעבדתם? עכשיו מבינים למה הוא אומר את זה? הנה הלבנה. מה תעשו עם התורה הזאת בכלל? אתם יודעים לחבר במהות ארץ ושמיים? עד הממתת שערי תומעה של מצרים ולהעלות את זה? ואז אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, נשמה צאי אל תאחרי, אני לא מעביר אותך לאף גוף אחר, אין גוף אחר, את צודקת, הטענה צודקת. זה כבר לא שיחה של מלאכים, זה כבר לא סמאל, זה לא מיכאל, גבריאל, זה הקדוש ברוך הוא בנשמה. ואני מושיבך תחת כיסא כבודי אצל קרובים ושרפים וגדודים. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים, עוזה ועזאל, וחמדו בנות ארצות, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, והשחיתו דרכם על הארץ עד שתלית אותם בין הארץ לרקיע. אבל בן אמרם, עוד פעם קוראים לו על שם האבא שלו, מיום שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו, ולא הבנו אותו, ושאלנו שאלות, אבל עכשיו אנחנו יודעים למה, שנאמר ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, בבקשה ממך תניחני בגופו של משה. אתם שומעים מה כתוב פה? ריבונו של עולם, גופו של משה ולא תחת כיסא כבודך. נשמה. אז גם השיחה בין הקודש ברוך הוא לנשמה לא עוזר. באותה שעה, נשקו הקדוש ברוך הוא, ונטל נשמתו בנשיקת פה. זאת צורתם של ישראל. המן הרשע חשב שפעם לקחו למשה את הנשמה, והוא לא הבין שאף פעם לא לקחו. נתנו לו נשיקה. נשיקה נשארת גם אחרי שהנשוק נעלם. והנשיקה של הקדוש ברוך הוא למשה, שהיא אגב מאותו שורש של השקה, ממשיכה להשיק לכל המציאות. ולכן ביום שהוא מת, הוא נולד, ואת זה הוא לא הבין. אתה צודק, המן הרשע. הוא צורתם של ישראל. לכן ראינו שאנחנו לא רואים. לכן היינו איתו ונבהלנו ועמדנו מרחוק. לכן ראינו את הקולות באנוכי ובלא יהיה, ורצנו אחורה כדי שנראה ונראה שאנחנו לא רואים, וניפול ונעלה. ולכן גזרו על משה לא תעבור, כדי שבשר ודם שהצליח לחבר ארץ ושמיים ימשיך להיות צורתם של ישראל. באותה שעה נשקו הקדוש ברוך הוא ונטל נשמתו בנשיקת פה. והיה הקדוש ברוך הוא בוכה, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? אתם יודעים מה הפשט, מי יקום לי עם מרעים? מי עוד עכשיו ירים את ידיו כדי להעלות את כל העיניים כלפי מעלה? מי יקום לי עם מרעים? זה בשבילי. השכינה שלי גולה. אני נשרף. מי יקום לי עם מרעים? ורוח הקודש אומר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. שמיים בוכים ואומרים, אבד חסיד מן הארץ. כי כל השותפים באים להלוויה. ארץ בוכה ואומרת, וישר באדם עין. וכשביקש יהושע רבו ולא מצאו, היה בוכה ואומר, הושיע השם, כי גמר חסיד, כי פסו אמוני מבני אדם. ומלאכי השרת אומרים, צדקת השם עשה, צידוק הדין, הוא ניצח. ישראל היו אומרים ומשפטיו עם ישראל. לפעמים הוא היה קשה איתן. הוא אמר יקוב הדין את ההר. אבל הוא אנחנו ומשפטיו עם ישראל. עם ישראל. הוא צורתם של ישראל. אלו ואלו היו אומרים, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. זכר צדיק לברכה, ונשמתו בחיי עולם הבא. זה טוב.